טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש 13 של אנשי בוקר. היום בעזרת השם אנחנו נלמד את ברכת המינים ולמלשינים. בעזרת השם, ככה באמת מבקש להזכיר שאנחנו ככה בתוכנית חורף שכולה תפילת עמידה, והנושא המרכזי שלנו זה באמת לתת מקום, מקום לברכה, מקום לתפילה, מקום בלב שלנו. ברגע שאנחנו שמים לב, אז הדברים מקבלים חיים, שמים לב למילה, אז המילה יש לה דופק, יש לה חיים. אנחנו מבקשים ככה להתבונן, עוד קודם המקורות, עוד קודם הכיוונים, הכוונות וההצעות שיעלו כאן. קודם כל, הנושא המרכזי הוא באמת להחזיר את הרגש, להחזיר את המרחב של התפילה בחיים שלנו. באמת מתוך זה הייתי רוצה להתחיל בסיפור מאוד מאוד יפה שראיתי על הרב שטיינזלץ, שמספר הרב יואל שפיץ, וכך הוא מספר. פעם כשהייתי קצת יותר מחוצף, שאלתי את הרב הדין שטיינזלץ, הרב, תגיד לי את האמת, אפשר להתפלל כל יום בדיוק את אותו נוסח של התפילה בלי להשתעמם? הרב הדין הרים את מבטו, הסתכל בי במבט משועשע וענה, אומנם התפילה של אתמול היא בדיוק התפילה של היום, אבל אתה לא אותו אדם, אז זה לא משעמם. לאחר מכן הוא עצר, לקח נשימה וירה לעברי. ואם אתה אותו אדם שהיית אתמול, אז לא התפילה היא המשעממת, אלא אתה. והלך, בחריפות של הרב, קראו לו הרב הדין, אבל הוא ידע גם לתת. זה באמת... הסיפור הזה ליווה אותי, ואני חושב שבאמת הוא אמיתי, הוא אמיתי מאוד. יש פה איזה קריאת כיוון, לא להיות משעממים, להיות אותנטיים, להיות מחוברים לתפילה, להיות מחוברים לחיים שלנו, אולי מתוכם לתפילה. אז ככה נקודה שרציתי לשתף אתכם. אז היום בעזרת השם מתבונן ברכת למינים ולמלשינים. אני חושב שזאת הברכה, במהלך השבוע קצת עברתי על כל מיני מקורות, אני חושב שזאת הברכה שקיבלה ברב עצומת לב, גם במחקרים אקדמיים, בגלל שהיא זכתה להרבה יחס, לא רק בציבור היהודי, אלא גם בסביבתנו המצנזרת, כך שבאמת נוסח הברכה המקורי לא ידוע לנו, ככל המסתבר, אז באמת הנוסח התימני הוא הכי קרוב לנוסח המקורי, מצאו גם בגניזת קהיר כל מיני, זה נוסח שמתחיל למשומדים, אל תהיה תקווה. בכל זאת, אני אתייחס לנוסח כפי שמופיע לפנינו, ובאמת אני אנסה להתמקד במהות של הברכה הזאת, ולקחת אותה באמת לעבודת התפילה ולעבודת השם שלנו. אז רק הייתי רוצה קודם כל, במבט ראשון, אפשר לשים לב שיש פה פנייה לכמה וכמה גורמים. אנחנו מדברים על המינים והמלשינים ומבקשים שלא תהיה להם תקווה. אנחנו מבקשים על הזדים שיובדו. אנחנו מבקשים על האויבים והאסונים שיקרתו. ובסוף אנחנו מבקשים על מלכות הרישה שתעקר, תשבר ותחלם. באמת אני רוצה להעיר על זה שהברכה הזאת היא לא רגילה, היא לא, אולי מורכבת גם עבורנו, כי אנחנו, תפילה היא כולה אהבה וחסד וחמלה, ואנחנו מבקשים, ופה פתאום ברכה, איך להגיד, ברכה מאוד אגרסיבית, כאילו, לא תהיה תקווה, ויקרתו, ויובדו, אז אנחנו יודעים גם שהברכה הזאת תוקנה, לא אצל אנשי כנסת הגדולה, אלא בהמשך, אצל רבן גמליאל ביבנה, והשאלה היא למה נוצר הצורך לתקן ברכה כזאת, על מה זה יושב ומה בעצם אנחנו מבקשים בתפילה הזאת. שאלה נוספת שאנחנו צריכים לשאול, זה למה הברכה הזאת מופיעה דווקא בתהליך הגאולה? נכון, התחלנו עכשיו את ברכות הגאולה, מברכת תקע בשופר, אולי אפילו ברכת השנים, היא המתווכת לקראת הגאולה. אנחנו מתחילים תהליך של גאולה, עברנו את קיבוץ גלויות, עברנו את המשפט, את ההנהגה, אז למה כל כך חשוב לדבר על כל המינים והמלשינים האלה שמפריעים לנו דווקא כחלק מתהליך הגאולה? אז כרגלנו אני נביא פה את המקורות, אבל קודם לזה רציתי להראות לכם תמונות שמצאתי איזשהו ספר על הנוסחים המוקדמים יותר של הברכה. אז אתם יכולים לראות שמוזכר באמת המשפט פותח, זה המשומדים. הם פה גם, בחלק כאן התחתון, המשומדים. בכלל, אני... כשהתבוננתי בסידורים האלה, חשבתי מה היה קורה אם הייתי מתפלל מתוכם. כן, יש פה ספר שער התפילה בעצם כתיבת רבי חיים ויטל. כן, איזה פלא זה. אני חושב שאולי זה משהו, אולי צריך לאמץ את זה. כן, אני ודאי שדברי רבי חיים ויטל הם עליונים ומופלאים. אולי שכל אחד צריך לכתוב את התפילה 18 בכתב היד שלו, ושיכתוב ליד את התובנות ואת הדברים שהוא בא איתם לתפילה. תחשבו איזה אישי זה נהיה, כאילו זה לא איזה נוסח תפילה, אתה מסודר, הכל כבר מודפס וזה, זה כאילו הכתב יד שלך וההערות שלך, וזה חייב להיות מאוד אישי. מצד שני, כמו שראינו את הרב שטיינזל, זה שור שזה יהיה משעמם, כאילו אתה כל פעם ממחזר, אז אתה מפספס משהו. בכל מקרה, עכשיו עצם ההסתכלות בכתב ידם של חכמי ישראל הוא פועל, אז יש פה לימוד. אז כדרכנו באמת המקורות העיקריים של הברכה מופיעים כבר בגמרא במגילה, במדרשים. אז בגמרא במגילה, כשאנחנו זוכרים, אז הגמרא הולכת על פי סדר אסוציאטיבי כזה, כיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו המינים, ואז אנחנו מתקדמים כבר לשלב הבא, זה כבר נראה בשבוע הבא, הנושא של הצדיקים. ובנוסף, אנחנו רואים פה את ההשוואה במדרש, גם כל השם מכיל מדבר, ומה שמופלא יותר, יש פה שני מדרשים, אנחנו אומנם יודעים שברכת המינים והמלשינים תוקנה כנגד אותם מינים והמלשינים שתכף ננסה לזהות מי הם, אבל בזמנו של רבן גמליאל, בשני המדרשים האלה מופיעים שני זמנים מוקדמים הרבה יותר לתיקון הברכה. א', כשטבעו המצרים בים, פתחו מלאכי אשר עתה אמרו ברוך אתה השם שובר אויבים מחנה מינים, מחנה זדים, ומדרש מופיע במנורת המאור, בספר מנורת המאור, כשבנה שלמה בית המקדש, התפלל לפני הקדוש ברוך הוא ואמר, ושפטתה את עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו, ואז מלאכי השרת עונים ואומרים, ברוך אתה השם שובר אויבים מחנה זדים. זה כבר אומר לנו שהברכה הזאת אומנם תוקנה בזמן יבני, אבל שורשה כבר קדום הרבה יותר, וצריך איזשהו זמן לתקן את הברכה. אז באמת הגמרא בברכות מנסה להתחקות אחרי תפילת 18, ואומרת ש-18 הם כנגד 18 חוליות שבשדרה, כנגד אזכרות שבקריאת שמע, אזכרות שבמזמור לדוד, והגמרא שואלת שאלה חשובה ופשוטה. אני תם נסרי 19 אביאן, איך אתה אומר לי כל הזמן 18? הרי אנחנו יודעים שיש 19 ברכות. והגמרא מגלה לנו, אמר רבי לוי, ברכת המינים ביבני תקנוע. ופה הגמרא הולכת כנגד מי תקנוע, והם הולכים בעצם זה כנגד אל כבוד, כנגד אחד שבקריאת שמע, כנגד חוליה קטנה שבשדרה, שוב, זה רומז לנו שגם אם ברכת המינים ביבני תקנוע, השורש שלה עוד נמצא כבר תמון במהות התפילה. ואז הגמרא מספרת ששימון הפקולי הסדיר 18 ברכות לפני רבן גמליאל, אמר רבן גמליאל לחכמים, כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים, עמד שמואל הקטן ותקנה. אז כבר פה יש לנו סיפור מעניין, רבן גמליאל, יש את כל חכמי יבנה, והוא שואל אותם אם יש מישהו שיודע לתקן ברכת המינים. צריך ששמואל הקטן הוא זה שתקן אותה, למה שמואל הקטן הוא דווקא זה שמתקן אותה, ולמה בכלל צריך לתקן? כאילו זה לכאורה, מה הבעיה? בוא נקרא לזה, זה תכתוב תפילה, מה קרה? מה, תתקן ברכה, ברכה. אז כבר בדברים פה אנחנו רואים שזה אולי, ראינו את זה כבר בעבר, מה שהרוקח אומר, שכל הזמן, כל מילה, כל אות, היא חקוקה באבן. כל דבר יש פה כוונה עמוקה ופנימית, שצריך, אנחנו לא מרגישים את זה, לא מכוונים את זה, אבל בשביל לתקן ברכה זה לא דבר של מה בכך. וצריך דווקא את שמואל הקטן. מה שמופלא בגמרא שהיא מספרת שלשנה אחרת שכחה. שכח את הברכה. הוא היה החזן, בזמנם יש עדיין בית כנסת כזה, כמדומני באקו, בית כנסת הרמחל, שגם שמה, שהשליח ציבור הוא לא עומד מקדימה בבימה, אלא הוא יורד מטה, ממעמקים קראתיך השם. כן, זה מקום מאוד מיוחד. אז הוא השקיף בה 2 ו-3 שעות, ולא העלו, לא העלו, הכוונה שלא העלו אותו, מתוך המקום של שליח הציבור, בסדר, שליח הציבור התפלל מתחת לגובה של בית הכנסת, כך היה בעבר, נראה לי גם מצאו בתי כנסת עתיקים, שככה זה, אני חושב, בכלל מופלא, שליח הציבור, תחשבו, יורד, כאילו זה, כמו שאמרנו, השלוש פסיעות שהאדם עושה, הוא ככה פועלות בנפש, אז הירידה הזאת בשביל הציבור היא מיוחדת, והגמרא שואלת באמת למה, אם בן אדם הרי מפסיק באמצע ברכת המינים, אז מחשיד, אולי הוא מין, אז למה לא חשדו בשמואל הקטן, ואז הגמרא עונה שבסוף הוא התחיל, ולכן הידה צריך לעלות. אז באמת על הדברים עומד הרב קוק בעין היה, והוא עומד על שני דברים מרכזיים, שאני כרגע, שוב, אני אביא לכם את המקורות, המוזמנים וכל, אני ככה אגיד אותם בקצרה. הנקודה השנייה זה למה שמואל הקטן הוא זה שמתקן את ברכת המינים, והשאלה השנייה, מה קורה בשנה האחרת הזאת, שהוא שוכח, כאילו כנראה שהוא לא שכח את המילים שהוא תיקן. אז הדבר המופלא הוא באמת, נתחיל ממסכת אבות, במסכת אבות אנחנו מוצאים הרבה אמרות של תנאים, אם אין אני למי לי, אם אין כמכן תורה, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה וכו' וכו', הרבה אמרות מוסר וחיזוק. ואחד מהאמרות שנאמרות שם על ידי שמואל הקטן, שהוא אומר, בנפול אויבך אל תשמח וכשלו על יגי ליבך, פן יראה השם ורע בעיניו וישיב מעליו אפו. וכאן מגיעים סוגריים, שמספות לנו, שמה ששמואל הקטן אומר כבר מופיע במשלי כף דלת. ובעצם, אם נפתח את משלי כף דלת, נגלה שכל מה ששמואל הקטן אומר, כתוב כבר במשלי. דהיינו שלמה המלך הוא זה שאמר את בנפול אויבך אל תשמח. מה הכוונה? ששמואל הקטן אומר את זה. והתשובה היא, התשובה המופלאה היא שבעצם מצביע לנו על כל הנושא של פרקי אבות, ששמואל הקטן אומר, אומר זה לא אמר, אומר זה עומר, יש פה עומר של חיים, הוא אומר, ככה הוא חי, שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל תשמח, שמואל הקטן חי את זה, הוא חי את זה, את המציאות הזאת, את הוויית חיים הזאת. בסדר, א', אני חושב שיש פה קריאת כיוון בחיים שלנו, אם מה שאנחנו אומרים זה עומר, בכלל, לקרוא את פרקי אבות זה פתאום נותן אור אחר, כן, הוא היה אומר, זה העומר חיים שלו, זה העומר, ככה הוא חי, אם אין אני למי לי, ככה הוא חי, זה לא רק איזה אמרה שעושים ממנה סטיקר, מדבקה לאוטו, זה לא איזה ציוץ וטוויטר, זה עומר של חיים, ששמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, ככה הוא חי, ופה הרב קוק בעין היה, אני אגיד את זה בעל פה, אתם מוזמנים לקרוא, אז הוא אומר, שכל הברכות הן מלאות באהבה ובחסד, וזה העומר של התפילה, אבל יש זמן כזה מיוחד שמתעורר כוח מן החוץ שמנסה לבטל את עם ישראל, זה הנוצרים, זה כל מיני כתות שיצאו בזמנו של רבן גמליאל, וכאן צריך לבטל את הרשעים, כאן צריך לשנוא את הרשעים, אבל זה לא צריך להיות צינה טבעית, זה לא צריך להיות צינה מהרובד הכועס, הפשוט של המילה, לא שנאה שמגיעה מהגוף נקרא לזה, אלא באמת שנאה שמגיעה ממכלול החיים, מתוך הבנה, אתה לא שונא רק את האדם, אתה שונא את הרשע. והיחיד שיכול לתקן ברכה כזאת, זה שמואל הקטן, שהעומר חיים שלו, הוא מנפול אויבך אל תשמח. בסדר, אני פה קורא את המילים האחרונות שמובאות, והנה עמד שמואל הקטן ותקנה, ורק באמת הוא היה ראוי לה, כי הוא האיש שדרש תמיד בנפול אויבך אל תשמח, והוא, כשהוא תיקן את הברכה הזאת, הוא הסיר כל רגע שנאה מלבבו, גם לשונא נפשו, הוא הסיר את כל השנאה, הוא לא היה במקום של שנאה בכלל, אלא באמת מתכלית הטוב האמיתי והכללי, הוא הגיע למרחב הזה של ההצלה של עם ישראל, וכל העולם כולו, ומתוך כך הוא מבקש לבטל את הרוע, זה לא משהו אישי, כלומר, זה כן מאוד אישי, אבל זה לא מהמקום האישי הקטן, אלא מהמקום האישי הגדול, וזה שמואל הקטן שמתקן ברכת המינים. עכשיו, מה קורה בשנה אחרת? לשנה אחרת, שכחה. אז אומר פה הרב קוק, שוב אני אגיד את זה בעל פה, אתם מוזמנים לקרוא, התפילות שלנו אנחנו מכוונים על פי דעת המייסדים האלוקיים, בסדר, אני לא יודע מי מכם יצא לו, אני מעריך שזה, לא יודע אם זה רק רק ספרדים, אבל יש נוסח כזה שאומרים בעיקר בראש השנה, וזה שאנחנו מכוונים על דעת רבותינו, ועל דעת הארי הקדוש, ועל דעת רבי שמעון בר יוחאי, ובנו רבי אלעזר, כאילו זה, 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 לכוון את הלב לדעת המייסדים האלוקיים. אנחנו אומרים, אנחנו מבינים את מה שאנחנו, בכל שנה אנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים, אנחנו מכוונים אבל למה שאנשי כנסת הגדולה אמרו, בסדר, אפילו שרגשותיהם גבו מאוד, אנחנו מכוונים לדעתם הרוממה האלוקית, אבל שמואל הקטן הוא זה שכיוון, הוא היה המייסד של הברכה הזאת, והוא בשנה האחרת הזאת, הוא מוצא שזה לא מגיע ממעמקי נפשו הקדושה. כשהוא מגיע לשליח ציבור, הוא רוצה להגיד ברכת המינויים הראשונים, אבל הוא לא מרגיש שהוא נמצא במקום הזה, שאין בו שנאה לאויבי נפשו, שנאה טבעית, והוא רוצה שהתפילה שלו תבוא דווקא מטהרת לב קדוש הדבק באלוקים חיים, ולא כמלאכה של פיוט ושיר, לא סתם לעשות איזה מעוול, אלא באמת לחיות את מה שהוא אומר. אני חושב על הרגעים האלה בבית הכנסת הזה, איזה מביך זה, כן? שמואל הקטן, זה דמות רצינית, הוא נמצא שם, יורד להתפלל, פתאום עוצר. איזה רגעי מבוכה, זה דרמה, כן? זה דרמה, אני מעריך שכל הבית כנסת גואש, או שממלמלים, או שמנסים להבין. ואף על פי כן, שמואל הקטן לא מתבייש, הוא כאילו מחכה 2-3 שעות, אני מעריך שלא מדובר באמת בשעות של 60 דקות, אלא בזמן, באיזשהו משך זמן, והוא עוצר ומשקיף, ורק בזמן שהוא מוצא בנפשו הקשר הקדושה הראויה שברכה זו נאמרה לפי מילותה מהמקום האמיתי, ורק קינת השם צבאות היא זו שמתוכה הוא אומר את השנאה של הרע, אז הוא מתפלל. אני חושב שיש פה גם איזושהי קריאה גדולה לתפילה שלנו. אני לא יודע מתי יצא לכם, נכון? יש בשולחן ערוך, יש עצה, אם אדם מגיעים לו מחשבות זרות, אז יש חכה עד שהמחשבה תעבור. אחד, זו שאלה גדולה, איך צריך לפעול בתפילה? אם צריך להאריך בתפילה כדי לנסות לכוון את הלב, או שצריך להתפלל מהר כדי שלא יבוא המחשבות הזרות. כן, יש מחלוק כזאת בין החסידים, ובא פעם אני אזכר, יש חסידות אחת, אני לא זוכר את שמה כעת, שהם אומרים שצריך להתפלל ממש מהר, כאילו שהמחשבות הזרות לא יבואו וזה. אז כנגדם, איזה חסידות אחרת אומרת, זה, כאילו, המשל הוא זה, אם יש לך עגלה עם תפוחים וזה, אז אתה צריך לנסוע מהר כדי שלא יבואו השודדים ויסתערו ויקחו לך את הדברים. אז החסידים כנגדם אמרו, אבל מה תעשה כשהשודדים כבר התיישבו לך על העגלה? אז אם אתה נוסע, אתה נוסע איתם, כאילו אתה נוסע מהר, אבל אתה נוסע ביחד איתם, אז אתה לא מספיק גם לכוון כלום, אז עדיף אולי לכוון ושהתפילה שלך תהיה ככה חצי-חצי, אבל בכל מקרה, יש פה איזו קריאה גדולה, מתי פעם אחרונה עצרנו את התפילה כדי להתבונן למה שאמרנו? אז הוא בסדר, לא צריך להגיע לרובד של שמואל הקטן, לכוון את ברכת המינויים הלשונים מתוך הלב הקדוש, הטהור, הדבק באלוקים חיים וכו' וכו'. פתאום אנחנו שמים לב שאנחנו לא מכוונים. היום אנחנו עוצרים רגע, מנסים להתבונן. אני אומר את זה גם לעצמי, כן? כאילו יש פה איזו קריאה גדולה. אני לא אומר שתהיו שליחי ציבור לעצור, כאילו עד שתחבלו בדיוק את המילים, אבל כאילו באמת, בקריאה הפשוטה שלנו. אז קודם כל זה באמת הרובד הפשוט של התפילה, הוא כנגד הרוע של המציאות, הרוע של העולם, כל הנצרות, כל הכתות שמגיעות, וצריך דמותו של שמואל הקטן, שהוא זה שמתקן ומטפל, מתקן את הברכה הזאת. ובאמת כך כותב הרמב״ם, בימי רבן גמליאל, רבו אביקורסים לישראל, והיו מצרים לישראל, מסיתים אותם לשוב אחרי השם, וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמדו בבית דינו והתאים ברכה אחת, שתהיה בשאלה לפני השם. כן? שימו לב לביטוי שהדגשתי פה. גדולה מכל צורכי בני אדם. זה לא צורך חיצוני. זה הצורך שלנו. הצורך שלנו זה להיות מחוברים לקדוש ברוך הוא, דרך חיבור לאמנו, דרך חיבור לישראל, לפה מגיעים האפיקורסים, מגיעה הנצרות, והיא מסיתה אותנו, וכנגדה אנחנו צריכים לייחד ברכה מיוחדת. אגב, אני אעיר פה באמת הרובד הפשוט שאנחנו יודעים שאנחנו מבקשים על כילוי הרוע וכילוי הנצרות, אז באמת ראיתי בדברי הרב שרקי, שהוא אומר שבאמת זה הכוונה עולה שזה כנגד אחד, הנצרות הרי היא כנגד אחדות השם. בעצם אנחנו מבקשים להכחיד את התפיסה הזאת, ולא בכדי גם נמצאת בדיוק בתהליך הגאולה, כי הרי הנוצרים טוענים, ובכלל כל הכתות, הם טוענים, אנחנו ישראל האמיתיים, אנחנו ישראל האותנטיים, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם. בעצם, חלק מתהליך הגאולה, ואנחנו יודעים את זה בדורנו, כן, 70-80 שנה האחרונות, עד כמה בוותיקן הם נבוכים מקיומה של מדינת ישראל, כי זה כאילו פדיחה באמונה. אז באמת רואים שזה חלק אינטגרלי מהתאריך של הגאולה, ההבנה הזאת שאנחנו מבקשים לצאת מה... להכחיד את המינות והתפיסה התפיסה הזאת. על גבי זה הייתי רוצה להציע כיוון נוסף, על גבי דברי מהר"ל ועוד. אנחנו מכירים את הגמרא בברכות, סיפור עם רבי מאיר וברוריה, שהיו מצרים לרבי מאיר, והוא ביקש אליהם שלמותו, וברוריה אומרת לו, לא, כתוב איתם הוא חטאים ולא חוטאים, למרות שבאמת אם תראו בפסוק, אז בתת יש דגש, חטאים זה כפועל, אנשים שחוטאים הרבה, אבל עדיין, איתם הוא חטאים ורשעים עוד אינם, כן, כתוב רשעים עוד אינם, הכוונה לא שרשעים ימותו, אלא באי רחמי עלי דלהדו בתשובה. והמהר"ל לוקח ומפצח את זה באמת לכל הנקודה של התפילה, אולי אני אתחיל מזה שהוא אומר שזה כנגד ארבעה דברים, ראינו שיש ארבעה קומות בדברי הברכה הזאת. קודם כל יש לנו את המשומדים, אל תהי תקווה, המינים, המלשינים, אותם שיצאו מן הדת כדי ללכת בשריות לבם, כל המינים כרגע עובדו זה אלו שמפתים בני אדם אחרים אחר דעתם, ביטול הדת, ועל גבי זה כל אוהביך מהירה עיקרית הוא אלה ששונאים את ישראל מצד הדת, כן, הנושא פה של הדת הוא חוזר לעצמו הרבה, כי פה זה בעצם המהות של היהדות, יש פה ארבעה גורמים שמתנגדים אל הדת, בסדר, קודם כל זה מי שהולך בשרירות ליבם, סתם מה שנקרא לתיאבון, אחר כך יש את אלה שעושים את זה גם מתוך איזו אידיאולוגיה, פה יש את אלה שאויבי עמך, אלה שאויבי עם ישראל, מישהו אויב אל האומה, מישהו שונא הדת, ועל גבי זה באמת זה מלכות הזדון, מלכות זדון, מלכות שהיא לוקחת על עצמה, כן, כמו המלכות של יוון, מלכות זדון היא הייתה, כי הם רצו לקחת הקרדיט על כל העולם ועל כל הקיום, כנגד הקדוש ברוך הוא גם, וכל אלה אנחנו מבקשים בעצם, שלא על אנשים ספציפיים, אומר המהר"ל, אלא על המציאות, בסדר? שלא יהיו אנשים כאלה בעולם משומדים, שלא תהיה דעת מינות בעולם, שלא יהיו אויבי ימיך, ושלא תהיה מלכות זדון בעולם. זאת אומרת, אנחנו מבקשים להסיר את השורש של הרע. אני חושב שאפשר להאריך בזה עוד, בסדר, אנחנו זמננו קצר, אז אני מנסה ככה לקחת אותנו קדימה, אפשר להאריך עוד ברובדים, על מי זה מלכות הרע, מלכות הזדון הזאת, מי זה בדיוק המינים והמלשינים וכל זה, והייתי רוצה באמת לקחת את זה אלינו לעבודת השם, אז מצאתי, דבר נפלא בבעל שם טוב שאומר ככה, והנה אדם הוא עולם קטן ויש בו משה ואהרון ומצרים וכו' וכו' וכו'. הנקודה המרכזית שככה בעל שם טוב מצביע עליה בפרשיות שאנחנו עוברים זה לקרוא את, ככה אני קורא את זה, בסדר? אני מציע את זה לקרוא את פרשיות השבוע. אנחנו יודעים שגאולת מצרים היא האב טיפוס של הגאולה, וכמו שזה נכון ברובד הכללי זה נכון גם ברובד האישי, אבל מה שאנחנו נשים לב שבעצם, כמו שיש מצרים באמת, ויש גאולה ממצרים, יש גם לכל אחד מאיתנו מצרים. כן, יש שיר יפה של אמנון ריבה כזה, כל אדם יש מצרים, כל אדם צריך מצרים כדי לצאת ממנה. אבל בכל אחד מאיתנו יש את משה ואהרון ומצרים, אני חושב שיש גם בתוכנו את פרעה, וכל אחד צריך לעשות איזשהו תהליך פנימי ועבודה, איך אנחנו מצליחים לצאת ממצרים, ואיך אנחנו מצליחים גם לא להישמע לפרו. אז זה בדיוק אתמול ככה, זה התחדש לי, פרו אומר, תכבד העבודה על האנשים ועל יישוב בדברי שקר. כן, שבעצם יש איזשהו רובד כזה שמנסה למנוע מאיתנו את התפילה, מנסה למנוע מאיתנו את החיבור לחיים, הפרו הזה שכל הזמן רודן כזה פנימי, שכל הזמן נותן לנו המון מטלות ומעשים, ואין לנו זמן לנשום. אבל באותה מידה אני חושב שגם בתוכנו, יש את השורשים האלה של אמינות. בסדר, זה לא ברובד הגדול והנוראי של זה, אבל צדדים של מינות, צדדים של מינות, צדדים של, אם נחבר את הדברים שראינו במהר"ל קודם, אז זה יכול להיות לתיאבון, זה יכול להיות מכעס, זה יכול להיות אידיאולוגי, זה יכול להיות איזשהו מלכות, מלכות זדון, איזו גאווה ככה, שמנסה לנכס לעצמה את כל המעשים, ואנחנו מתפללים על התיקון של הדבר הזה. תיקון, העלמה של הדבר הזה, וזה בעצם, אם אני אחבר את מה שראינו בדברי הרב שטיינזלץ בהתחלה, אז על לא להיות משעממים, לבוא אותנטיים, זאת אומרת שאנחנו מגיעים לתפילה, אנחנו מגיעים באמת עם כל החלקים שבתוכנו, כן, מי שבאים, נכון, אני, ביטוי שאני אוהב, תמיד בתפילה של האשכנזים, אז יש מי שבערך לקהל, ויש שם באמצע מי שבאים בתוכם להתפלל. ותמיד צחקתי על זה, כאילו, כמה אחוזים באו להתפלל? יש חבר'ה שבאו לקרוא עלונים, יש חבר'ה שבאו לקרוא להשלים דף יומי, מי שבאים בתוכם להתפלל? יש איזה אחוז, ברוך השם בא להתפלל גם. ופעם אמר לי איזה אברך בישיבה, וזה, אני חושב שזה משהו שהולך איתי מאז, שמה זאת אומרת? לא הבנת כלום, זה מי שבאים בתוכם להתפלל, לבוא בתוכנו להתפלל. אתה יכול להתפלל בחוץ, צריך לבוא בתוכך להתפלל, כמו שמואל הקטן שרואה שהוא לא מחובר לברכה בדיוק במהות שלה, אז הוא עוצר, הוא צריך לבוא בתוכו להתפלל. וכחלק מזה אנחנו פוגשים גם את החלקים שלא שלמים, את המידות הלא שלמות, המידות המתוקנות, אנחנו צריכים להתפלל גם עליהם, להעלות אותם, להדביק אותם. אני חושב שזה כמו DNA, כמו שבשערה ה-DNA נמצא גם מה שאפשר לזהות את ה-DNA שיש גם בלב, מה שיש לאדם, העולם הקטן ככה זה הרובד של הכלל והרובד של הפרט הם דברים שכלולים זה בזה. כמו שאנחנו מתפללים על הסרת המינות הכללית, אנחנו מתפללים גם להסיר את החלקים האלה שבתוכנו. על גבי זה אני רוצה להביא עוד שתי הערות שמצאתי ככה, בשני ספרים. אגב, אוצר חוכמה פתוח לכל המינויים, אז אתם מוזמנים גם לחפש ולגלות דברים נפלאים. אז אני מובא פה בשם הרב משה וולפסון, לא מכיר, אבל ראיתי את הדברים והם נפלאים. ומדבר על כך שמלכות הראשה מהרה תעקר, וראשי תיבות ותהום, ותהום כל העיר. איפה הביטוי הזה נאמר? אצל רות. שרות שווה ממואב, ותהום כל העיר, מלכות הראשה מהרה תעקר. רות שווה את שורשה. אנחנו יודעים ששתי בריכות טובות הקדוש ברוך הוא ככה שם, אצל מואב ואצל אצל המון, אצל מואב זה רות. מהרגע שרות מגיעה אלינו, הניצות של הקדושה מגיעה אלינו, אז מואב נעקרים. מלכות הראשה מהרה תעקר, זאת אומרת, לא לעקר ולעוס וזה, לעקור זה לעקור, ולהשרש במקום אחר. זה הביטוי תעקר, ככה מבין פה הרמ"א וולפסון. וניקח את זה עבודת השם שלנו, זאת אומרת, כל דבר בעולם, כל דבר בחיים, כל מידה, יש בה את המידה, ראינו את זה בפעם הקודמת, על מידת הכעס. מידת הכעס היא מבטאת אכפתיות מאוד מאוד אמיתית. מהרגע שאנחנו עוקרים את הכעס מהמקום השלילי שלו, ושמים, משרישים אותו במקום החיובי, אז עקרנו את הרע. עקרנו את הרע, שמנו אותו בטוב. זאת אומרת, זה בכלל איזשהו הסתכלות על כל עבודת השם שלנו, על כל עבודת המידות שלנו. המטרה היא לא להכחיד, אלא לעקור ולשים במקום הנכון. יש ניצוצות אלוקיים בכל דבר. צריך פשוט לדעת לאתר, לדעת לחפש, לדעת להיות קשוב, ואז להביא אותו אלינו. זה גם ברובד הכללי, כן, רות ומואב, וגם ברובד האישי. על גבי זה באמת, ככה ראיתי את פירוש מערה בן אגרא, שהוא גם מדבר על הנקודה הזאת, ופה מדבר, שוב, בברכה הזאת יש, כמו שיש כמות של צנזורה ודברים שונים, יש המון כוונות, וזה אני רוצה להמשיך את הנקודה שראינו קודם, מלכות הראשה אומר שזה, יש אומרים מלכות אדום, פה אומר על הערות דבש, אומר שזה להתפלל על אובדן המלאק. והוא אומר, נכלל בזה לבקש על כל חלקי תומת המלאק, המתגברים על כל נפש ישראל בכל יום. כן, יש המלאק, המלאק זה ספק, כל אחד מאיתנו יש איזה שהוא צד שהוא צריך להתגבר, וצריך להתפלל, להתפלל להשם יתברך, להתגבר על המלאק שבקרבו, להקרוא ולבערו. ולפי זה אולי הכוונה לתיבת העקר, שאנחנו מבקשים שיעקר השורש, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שנוכל לעקור שורש הרע שבכל עבירה. בעצם ממש לוקח אותנו לעבודת השם היומיומית שלנו, הלשון הרע, כן, הנה שימו לב, שורש התגברות המלאק בדיבור על לשון הרע, התגברותו בעדר אהבת ישראל. אז איך אתה רוצה להתגבר על לשון הרע? כמובן, אל תגיד לשון הרע, אבל תתמלא באהבת ישראל. אני חושב שזה משלים גם את מה שאמרנו קודם. א', זה לעקור את הנקודות הטוב, את השורש של הדברים, בסדר, נגיד, לשון הרע, למה בן אדם מדבר לשון הרע? הוא מתעניין באנשים, בסדר, הוא מחפש עניין באנשים, אז הוא הולך אל הרע, אז תיקח את זה ותחפש את הטוב. בסדר, אז אתה עוקר ואתה מחפש את הטוב. ככה הדבר הזה באמת יכול להשלים. אז טוב, זה לא נספיק, אבל בעזרת השם שנזכה ככה להתבונן בברכות, שנזכה בעזרת השם ככה להוציא את כל הרוע, הרוע שבתוכנו, את כל הרע של העולם, אוהבי השם סינורה. אני ככה נסכם בקצרה את מה שראינו, אז א', לא להיות משעממים, התפילה היא לא משעממת, אנחנו, אם אנחנו לא מתחדשים כל הזמן, אז ברור שזה, לחיות את העומר חיים שלנו, כן, שמואל הקטן אומר, הוא אומר את הפסוק הזה, אבל הוא חי אותו גם, ובאמת שנאת הרע כחלק מאהבת העולם, זה הגישה של שמואל הקטן, אנחנו לא שונאים מישהו, אנחנו רוצים בטוב השם, וזה חלק מזה, אוהבי השם סינורה. אז ראינו את מה שהרב שרקי אמר, שכנגד הנוצרים, דיברנו על איתם חטאים ולא חוטאים, על הפרעה בתוכנו, זה שגאולת מצרים מכאב טיפו, צריך באמת להיחלט, לחפש את הניצוץ הטוב שבכל דבר, לעקור את המלכות הרעה שבתוכנו, ולהשריש את הדברים החיובים בתוכנו, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם.